השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, אז אנחנו בעצם התחלנו פרק חב ד' שבו אנחנו ביארנו את כל העניין של עבירות, מה קורה וכו' וכו', לא נחזור על זה כרגע. אז בואו אנחנו בעמוד 60. אז תרדו מלמעלה, 4, 6, 8, 10, או 11 או 12 שורות. כתוב שם וו, קו, שין. זה ראשי תיבות, אתם רואים?
כן.
אוקיי. וכל שכן שער בעלי חיים מטמאים, ואפילו חיות רעות, שכולם אינם משנים תפקידם ופקודתו יתברך. שמרה רוחם ואף על גב דאילו חזה וכולי, מזליה הוא חזה. אני אסביר מה כתוב. בעצם מה הסברנו? הסברנו שיהודי שחוטא, אז הוא נהיה בדרגה יותר פחותה מהקליפה והסטרה אחר. הסברנו בעריכות שהקליפה והסטרה אחר, הם לא כופכים בהרדותו יתברך, וגם לא בריבונות, לא בריבונות שלו. כי הקליפות, הן לא יכולות לעשות הפך רצון השם. וכן בלעם אמר לא אוכל לעבור את פי הוויה, וכל זה שהקליפה באה ומנסה להכשיל יהודי שיקשל בעבירה, זה רק בשליחותו של מקום ברוך הוא. אז יוצאת שבעצם הקליפה לא משנה, היא עושה בדיוק מה שהשם רוצה. הסברנו שהנברא היחידי שיכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה לא בעל הבית, אני לא מכיר בריבונות שלך, זה אנחנו. מתי? זה כל פעם שאנחנו עוברים על רצון השם, אומרים להשם, אתה לא בעל הבית, אתה לא תגיד לי מה לעשות כל הזמן. כרגע בא לי לעשות מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה. אז בעצם אתה אומר להשם, אתה לא אדון שלי עד כדי כך שאני אקשיב לך על כל צד ושל. אתה לא אדון שלי שכל דבר אני צריך להקשיב לך. אוקיי? והקליפות והסטרה אחה הם לא עושים את זה. אפו הוא אומר, לא רק זה, הוא אומר גם בהמות. אז בואו לפני זה, אני אקריא בפניכם גמרא. הגמרא אומרת ככה, במסכת שבת, דף קופנון א' עמוד ב'. הגמרא אומרת, אמר רבי ותניא, שנינו בברייתא, סתם דרך אחרת שהציבור ידע מה זה ברייתא, יש משניות ויש ברייתות. בר בארמית זה בחוץ, אוקיי? אז יש משניות שלמדו אותם בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, ויש משניות שלמדו אותם אבל לא בתוך הבית המדרש של רבי יהודה הנשיא. אז אלו שלמדו אותם בחוץ זה נקרא ברייתא, אבל יש איזה תוקף של משנה. משנה זה יותר חזק, זה תנאים, זה דור הרבה יותר לפני מהאמוראים, אוקיי? אז אומר רבי שמעון בן אלעזר אומר, תינוק בן יומו חי, אין צריך לשומרו מן החולדה ומן הערברים. הוא אומר, אם אתה מניח תינוק על הרצפה, שום ערבר, אף אחד לא יפגע בו. תכף נראה. אבל אם הגוף של אוג מלך הבשן שוכב על הרצפה, אוג מלך הבשן, הוא לא יודע כמה הוא היה גדול, אבל כתוב בגמרא שפעם דוד המלך ברח באחד המלחמות שלו, נכנס למערה, והתברך שהמערה היה העצם של העין של אוג מלך הבשן. וזה היה המערה שבה ברח דוד. אז אוג מלך הבשן שוכב על הרצפה, צריך לשמור אותו. עכשיו מה ההבדל? אז בואו נראה מה ההבדל. אז הוא אומר, למה באמת תינוק לא צריך לשמור אותו? מדובר על תינוק יהודי, כי כתוב, ומוראיכם שהפחד של היהודים יהיו כל זמן, יהיה כל זמן שהאדם חי, אימתו מוטלת על הבריות. כיוון שמת, בטלה אימתו. מה הגמרא אומרת? כל זמן שאתה חי, אריה, תנין, מפחד להתקרב אליך. אם אתה מת, אז כן צריך. ובכן הוא אומר ככה, אם התינוק הוא חי והוא שוכב על הרצפה, אף אחד לא יפגע בו. אבל אם אתה שם את הגוף של אוג מלך הבשן על הרצפה והוא מת, אז יאכלו אותו. למה? כי מטבע הדברים בהמות מפחדים מאדם חי ולא מפחדים מאדם מת. אבל מיד שואת הגמרא, אמר רב פאפה, אבל אתה רואה לפעמים שיש עריות ושתוקפים בן אדם. אז מה אתה אומר לי שאם אתה חי לא נוגעים בך? אז אומרת הגמרא, לא, תלוי. אומרת הגמרא, אם אתה רואה באמת שיש חיה שמתנפלת על האדם, אז יש סיבה. זה כמו שאמר רבי רמי בר אבא. דאמר רמי בר אבא, אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה. אם היא באמת רואה בן אדם, היא לא תיגע בו. הבעיה שהיא רואה שוח כמוה. נכון הולכים על שתיים. אבל אם יהודי חוטא, הוא מסלק מעל עצמו צלם אלוקים, והוא יותר גרוע מבהמה. הוא יותר גרוע מבהמה. אז הבהמה לא רואה בן אדם. אם באמת הייתה בן אדם, היא לא הייתה תוקפת אופך. באמת, איך היא רואה את ההבדל? הוא אומר, הם לא מבחינים, אבל יש להם מזל. אבל לכאורה הגמרא אומרת, לא. הגמרא אומרת שבן אדם יש לו מזל, ובהמה אין לה מזל. אז באמת במזל יש רמות. אם אתם זוכרים מה זה מזל, לגבי בדם, הביטוי הזה, מזלי או חזה, דיברנו על זה כמה פעמים, זה מובא בגמרא במסכת מגילה, שדניאל אומר שהוא ראה מחזה, והמחזה שהוא ראה הפיל עליו פחד. הוא אומר שאנשים שהיו עמו, הם לא ראו את מה שהוא ראה, אבל גם, הם גם פחדו. שואלת הגמרא, אם הם לא ראו, אז למה הם פחדו? אז ענה הגמרא, הם לא ראו, המזל שלהם ראה. אז רש"י אומר מזל זה משהו, אבל מוסבר בעצם שזה חלק מהנשמה של היהודי שנשאר למעלה, והוא מצליח לראות דברים שלמרות שאנחנו, הנשמה בתוך הגוף לא רואה אותם, היא כן רואה אותם. וזה משפיע על החלק של הנשמה שבגוף, שהוא נהיה מושפע מאותו מחזה שהמזל שבנשמה רואה, זה מטפטף, זה גם משפיע על חלק הנשמה שנמצא בתוך הגוף. ובכן מזל מלשון נוזל. נוזלים מן הלבנון, זה נוזל ומטפטף, כן? אז זה הנקודה, אז הוא אומר, נכון, הבהמות אין להם מזל ברמה של האדם, אבל גם הם יש להם איזה משהו בתת מודע, איך נקרא לזה, משהו מעל ההכרה שבהם שפועל בהם, שמה? שאם בהם באמת עומד בן אדם מולם, הם לא נוגעים בו. אז פה הולך להביא דוגמה בתניה, מדניאל אני חושב, בגובה הריות. אבל למשל ידוע שהיה אחד הצדיקים שהאריה רצה לתקוף אותו, הוא הראה לו את הברית שלו, כן, וגם אצל רבי חיים מנטר היה, אצל אור החיים הקדוש, שזרקו אותו לבור עם הריות, ובור חיומו אמרו שכל הריות שומרים אותו. למה? כי הריות ראו בן אדם. הם ראו מישהו של צלם אלוקים עליו. אם אתה לא נדמה לו כבהמה, כמו שהגמרא ממשיכה, שנאמר, אדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. אוקיי? אז זה בכל אופן הגמרא. אז עכשיו אנחנו נחזור לסיפור שלנו. אוקיי, עכשיו נחזור לסיפור שלנו. הוא אומר, כל שכן שאר בעלי חיים הטמאים, ואפילו חיות רעות, שכולם אינם משנים תפקידם, ופקודתו יתברך שמרה רוחם, ואף על גב דאילו חזה, המזל שלהם רואה. וכמו שכתוב, ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. זאת אומרת, אם אתה באמת בן אדם, הבהמה מפחדת ממך. ואפילו, סליחה, עמוד 60, או כפירוש רבותינו זיכרונם לברכה, שאין חיה רעה מושלת באדם, זה הגמרא שקראתי לפניכם לפני שנייה, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. והצדיקים, שאין צלם אלוקים מסתלק מעל פניהם, כל חיות רעות יתקפיין כמיו, מתכופפים בפניהם. כמו שכתוב בזוהר גבי דניאל בגובה הראיות, ששם כתוב באמת ששמו אותו בגובה הראיות, ולא רק שהראיות לא פגעו בו, אלא בעצם הם שמרו עליו. הם שמרו עליו. אני רק רוצה לראות פה משהו. אוקיי. אז זה בעצם מה שאנחנו אמרנו. שימו לב, אדמו"ר הזקן מביא דוגמה, לא בתניא עכשיו, בספר אחר, שהקדוש ברוך הוא נתן פקודה לבעלי חיים. זאת אומרת, הבעל חי, כשהוא נברא, הוא קיבל פקודה מהשם. זה מה שהוא אומר פה, שאינם משנים את תפקידם. איזה תפקיד הם קיבלו? הם קיבלו ציווי מהקדוש ברוך הוא, שהם צריכים לפחד מבני אדם. ובכן, בהמה, שהיא נבראת, היא שומרת את הפקודה של השם. מה היא? שאם היא רואה בן אדם, מפחדת ממנו. אז איך אתה רואה בהמה שלא מפחדת מבן אדם? כי היא לא רואה, היא רואה בהמה. וממילא לא מפחדת. כי כשהשם ברא את הבהמות, הוא נתן להם פקודה, שהם יפחדו מבני אדם. הנה הוא אומר פה. הוא אומר, אז אני אקרא את זה בפניכם, שהשם ציווה לבעלי חיים שיפחדו מבני אדם. ואכן הגמרא אומרת, מה שקראתי, וכו' וכו'. ואם היא תוקפת, זה בגלל רק שהיא נדמלת כבהמה. ובכן הגמרא אומרת שהבהמה היא מרואה תינוק בן יומו. הרי הוא לא עשה חטאים, אז צלם אלוקים לא יסתלק מעליו, אז היא לא תיגע בו. שלכן תינוק בן יומו חי, אין צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, אבל עוג מלך הבשן מת, אז הוא כבר לא בן אדם. זאת אומרת, הוא לא מוגדר, הוא מת כבר. אז במילא, פה אין ציווי לבהמות, שהבהמות יפחדו ממנו, אז יתקפו אותו. ואם אתה חי באמת, אבל אתה כמו מת, אתם זוכרים הרי שהרשעים בחייהם נקראים מתים. אז מה רואה בהמה? היא רואה, בסדר, אחד הולך על שניים, אני נראה כמו בהמה. לא, לא בדיוק בן אדם. כן? אז בואו נראה. אז פה בעצם הוא אומר את מה שאמרנו, ואין פה, אז היות שהם קיבלו פקודה בעצם לא לפגוע בבני אדם, אם הם רואים בן אדם, הם לא פוגעים בו. מזה האדמו"ר הזקן רוצה להוכיח שמה? שכשאדם חוטא, הוא יותר גרוע מבהמה. ובכן, הוא יורד, לכל הפחות הוא ברמה של הבהמה. לכל הפחות. בואו נמשיך. אז הוא אומר, ואם כן החוטא ועובר רצונו יתברך, אפילו בעבירה קלה, בשעת מעשה, שימו לב למילים פה, כי אנחנו נדבר על זה אחר כך, בשעת מעשה, באותו רגע שהוא עובר את העבירה, ובתכלית הריחוק מקדושה העליונה, כי עבירה, אני מזכיר לכם, זה מלשון העברה, שהוא עובר מרשות הקדושה לרשות הקליפה, שהיא ייחודו ואחדותו יתברך. עכשיו, מה זה ייחודו ואחדותו יתברך? א' כל אחדותו יתברך זה אין עוד מלבדו. אין עוד משהו בעולם, אין עוד אישיות עליונה, אין עוד מציאות אמיתית בעולם חוץ מהקדוש ברוך. אוקיי? עכשיו, כשאדם עובר על הרצון של השם, מה הוא אומר בעצם? הוא לא אומר את זה בפה, הוא גם לא חושב על זה במודע, אבל מה התהליך הנפשי שמתרחש באדם שחוטא? הוא בעצם אומר להשם ככה, אני יודע שאתה לא מעוניין שכך וכך נתנהג. אתה לא רוצה. אבל כרגע אני החלטתי שאני לא מקשיב לך. אני לא מקשיב לך. למה? אני החלטתי לספק את הסיפוקים שלי. אני לא עושה דחיית סיפוקים. בא לי, אני לא מתאפק. אז מה אתה אומר להשם? יש אתה ויש אני. אז אתה בעצם כופר באחדותו של השם. ובכן אמרנו שבעצם כל עבירה זה כמו עבודה זרה. זה לא הפירוש שהשתח... מה זה עבודה זרה? הפשע של עבודה זרה זה לא להשתחוות לצלב, או לגודה, לא קוראים לו, לא. העניין של עבודה זרה זה, אתה צריך לדעת שאין עוד מלבדו, אין עוד מציאות בעולם חוץ מהקדוש ברוך. ברגע שאתה משתחווה לעבודה זרה, אתה בעצם אומר שחוץ מהקדוש ברוך הוא יש עוד דבר. אז אתה כופר בארדותו יתברך. ואמרנו שאומות העולם, הקליפות והסטרה אחת, למרות שהם קוראים להשם אלוקה דלוקאיה, אז השיעור שאמרנו לפני שבועיים, שהם לא עוברים על רצונו יתברך בכך. כי הם באים מדרגה באלוקות שמותר להם להחשיב את העולם למציאות. מותר להם להחשיב את עצמם לאלוקאיה. אבל יהודי בא מדרגה כזו שהוא צריך לדעת שיש אחדות השם. ובכן אסור לך עכשיו, לך בתור יהודי אסור להחשיב עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא בעולם. ומי אתה מחשיב פה? את עצמך. אתה לא מוכן להתאפק. אתה לא מוכן להתאפק. אז אתה לא עושה פה דחיית סיפוקים. בא לך, אתה אומר השם, כבודך במקומו מונח, אני כרגע הולך לעשות מה שבא לי. אז א' כל אתה אומר לו, חוץ ממך יש גם אני. זה א' כל מה שאתה אומר לו. ובנוסף אתה אומר לו, אתה לא בא לבית על הכל. אתה לא בא לבית על הכל. עכשיו השבוע יש שיחה של הרבה, מאוד מאוד יפה, אבל אחד הנקודות הרבה אומר, מה הפירוש שאומרים שהתורה זה החיים של היהודי? אומרים בתפילת ערבית, כי הם חיינו ואורך ימינו. התורה זה החיים שלי. מה אתה מתכוון? אז הפירוש הוא פשוט. כשאדם אומר שהוא חי, מה זה אומר שהוא חי? שהוא חי. אדם לא יכול להגיד, אוקיי, תשמע, אני חי חצי. חצי חי, אני חצי חי, חצי מת. אפילו אדם שלא עלינו קרתו לו רגל, אז הוא לא אומרים, למשל אם עכשיו היה לא עלינו פיגוע, ואחד קרתו לו רגל, אז לא אומרים, יש 15 הרוגים וחצי. למה? כי אחד, הוא לא מת באמת, הוא מת חצי. אין מת חצי. או שאתה חי או שאתה מת. אתה לא חי חצי, אתה לא מת חצי. או חי או מת. אם באמת אדם קרתו לו רגל, אז החיות הפרטית הספציפית שמתלבשת ברגל, זה לא קיים. אבל עצם העובדה שהוא חי, הוא חי כל כולו, אז הוא חי. או שאתה חי או שאתה לא חי. אין באמצע. מה הפירוש שהתורה היא החיים שלנו? התורה היא מהחיים שלנו, זה אומר ככה. אם אני אומר להשם תימה, תשמע, אני מוכן לקבל דעת. אתה יודע, לפני, בוא עזבו את המהלך הזה. פתחתם פעם קיצור שולחן ערוך? לא שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך. לכאורה, התורה, סליחה על הביטוי, היא נודניקית. אתם יודעים למה? אתה קם בבוקר, היא אומרת לך איך לקום. איך לקום? אל תקום בבעלה, תקום לאט לאט. ואסור לך לרדת מהמיטה אם לא תטע ידיים. הבנתי, אוקיי. ואל תלך אחר בעמוד בלי קיבלית. ומה אתה עושה מיד? מיד נטיית ידיים. אתה נכנס למקלחת, היא אומרת לך איך להתקלח. אם אתה מתקלח, כל הגוף, קודם כל הראש. ואם לא, קודם כל ימין, שמאל. אתה מתלבש, קודם כל ימין, קודם כל שמאל. הלו, אין לי חיים פרטיים? אתה הולך לאישון, אתה צריך לקדם על צד שמאל. ואיך להתעורר על צד ימין. אוקיי, הבנתי. כל דבר שאתה עושה, מתערבת לך. אין פרט בחיים שהתורה, אתה אוכל לשם שמיים. אתה מקיים חיי זוגיות לשם שמיים. איך, מתי, מה מותר, מה אסור. אלו, תראה ממני, תן לי חיים. מה, אין לי חיים פרטיים? אתה חייב לראות, תראה לעצמך שיש לך מישהו בבית שלך, שחי איתך, וכל פרט שאתה עושה הוא מתערב. אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, תעשה ככה. תגיד לו, אלו, אתה מוכן לרדת ממני? אבל זה מה שהתורה עושה לנו. התורה בעצם לא מאפשרת לך לחיות בלעדיה. על כל פרט היא מתערבת. זה התורה, זה החיים שלך. כן? אתה יכול לראות את זה כעול, אבל אם אתה מתחבר לזה, אתה תראה בעצם שזה לא הנושא של השיעור עכשיו. אז מה זה אומר? אם אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, התורה, אני מה זה מת עליה. מת על התורה. אני אוהב אותך מאוד, אתה יודע שאני אוהב אותך, אני כל בוקר מתפלל לזה. אבל יש מקומות בחיים שלי שאני רוצה להיות לבד. אני לא רוצה, אל תיכנס לי, לא לחדר אוכל, אל תיכנס לי לצלחת. אל תיכנס לי לחדר שינה, אני משנה איך שאני רוצה. אז מה בעצם אתה אומר להשם? אתה לא באמת החיים שלי. אתה החיים שלי 70% מהחיים. יש לו, שאני למשל בחופשה, כל השנה אני דתי. בחופשה אתה נקצת להשתדר. אתה אלוקים, התורה היא החיים שלי, היא בעל הבית שלי, אבל לא באוגוסט, בסדר? באוגוסט, קצת משתחררים, חופש, מה יש קצת? אז מה אתה בעצם אומר להשם?
נכון אתה אדון שלי, אבל לפעמים אני לוקח קצת חופשה ממך. לפעמים. עכשיו, כל פעם שאנחנו חוטאים, אנחנו אומרים להשם, מה זה אנחנו אוהבים אותך? אתה יודע, אתה בעל הבית שלנו, אבל מדי פעם ביום אני לוקח חופשה ממך, בסדר? אני מנהל חיים עצמאיים. באותו רגע אתה לא בעל הבית שלי. אז אתה אומר להשם, יש אני חוץ ממך, ואני רוצה לספק את הצרכים שלי. אתה לא בעל הבית שלי 24 שעות ביממה. אני מוכן בבוקר קצת, בערב קצת, באמצע, ביום, תן לי לחיות. בביזנס אני חייב לגנוב. אני חייב, אי אפשר בלי. אז עכשיו הקליפה לא מוכנה לעשות את זה. הבהמות גם לא. ואתה כן עושה את זה. לא אתה, אני. כן? אני עושה את זה. אומר לה, השם, גוד ביי. עוד 5 דקות אני חוזר. אז בואו נמשיך. הכתב והשור, וזה עוד לא נראה את זה בפרק חפה, שאם אדם, אדם אפילו את זה לא עושה. אתה הבין? אז בואו נראה. אתה שואל שאלה אחרת. לא, לא, לא. זה לא, זה לא, אתה לא עושה את זה במודע. אתה עושה את זה כי בא לך, אתה לא מתאפק. הבינוני, הבינוני, כן. אז נכון, זה עבודה. תראה, אמרתי לך פעם. האדמו"ר הזה, קודם כל, קודם כל, אני אזכיר לך מה שלמדנו פעם. לא, 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 תקשיבו. קודם כל, הסברנו שאף אחד לא אמר שזה קל. אף אחד לא אמר שזה קל. כל אחד, זה קשה מאוד. א' כל צריך לדעת מה הכיוון, מה השאיפה, מה השם רוצה, אוקיי? ב' זה עניין של מאמץ. אם אתם זוכרים, למדנו בפרק א' בתניא, שהבינוני אפילו על עוון ביטול תורה לא עובר. אפילו ביטול תורה לא. והסברנו שהרבי מבאר את המילים, מה זה אפילו על ביטול תורה לא? מה זה אפילו? אז הרבי הביא גמרא בבבא קמא, אני חושב. מסכת בבבא קמא. דווקא לא מזמן למדתי את זה, אני חושב שאני זוכר הכל. ואם אני לא טועה, זה בדף קוף סמך דלת. אוקיי? אז שמה כתוב, יש שלושה עבירות, שהאדם לא יכול להינצל מהם. אבק לשון הרע, עירור עבירה ועיון תפילה. המערש"א, אחד המפרשים של הגמרא, שואל, אם אתה בעצמך, הגמרא אומרת בעצמה שאדם לא יכול להינצל מהם, זאת אומרת, זה לא בשליטתו. אז זה לא עבירה. מה זה עבירה? עבירה זה שבשליטתך להתאפק, ואתה החלטת לא להתאפק. אז עברת עבירה. אבל אם אתה בעצמך אומר שאני לא יכול, זה לא בידי. אז זה לא עבירה, למה אתה קורא לזה עבירה? לא, שמה זה עזרה. ולא תטורו. אל תעשד, לא. לא, 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 לא. התורה באה להזיר שמה, אל תעשה את זה. זה משהו אחר. אבל פה הגמרא אומרת שאתה לא יכול להינצל מזה. אז זה לא בשליטתי, אז למה אתה קורא לזה עבירה? אז המערש"א אומר דברים מאוד יפים, והרי מסביר את זה בשפה שלנו. מה אומר המערש"א? הוא אומר ככה. אם אתה תדייק בדברי הגמרא, כתוב, אין אדם ניצול מאותם עבירות. אבל אם אדם, הוא מביא שמה, אם אתה רואה רב שדומה למלאך השם, תירס תורה ויבקשו מפיו. יכול להיות שאדם במעשיו מתדמה למלאך. אז מה שכתוב שאתה לא יכול לנצל מאותם עבירות בכל יום, זה רק אם אתה בן אדם. אבל אם אתה דומה למלאך, אתה יכול לנצל. אז מה זה דומה למלאך? אז הרב מבאר את זה בשפה שלנו. הוא אומר, מה שכתוב שאדם לא יכול לנצל מאותם עבירות, זה בלי מאמץ יתר. אבל אם הוא מתאמץ מאוד, למרות שהגמרא אומרת, הוא לא יכול להינצל, אבל אם הוא מתאמץ מאוד, גם מאותם עבירות הוא יכול להינצל. אותו דבר, למרות שביטול תורה זה אחד העבירות הכי קשות להינצל ממנה, אבל אם אדם מתייגע ועובד על עצמו, אז הוא יכול באמת גם את העבירה הזו לא לעבור עליה. זאת אומרת, זה קשה, אבל צריך להתאמץ. תודה.
אני רוצה לדעת, אני אעשה את זה, זה לא
היה...
בסדר.
אז בוא, זה בעצם, זה קשה, נכון? זה קשה.
אבל אדם יכול לעשות מהפך בעצמו. הוא צריך רק להחליט. צריך להחליט. אז בואו נראה עוד פעם. אז הוא אומר, יותר מכל הבעלי חיים, הטמאים, שקצים ורמשים, המושפעים מסתרעך וקליפת עבודה זרה, נקודה.
עכשיו אדמור הזקן הולך לשאול שאלה. מה אתה בעצם אמרת? שכל עבירה שאתה עובר עליה, לא משנה אם זה איסור חמור, איסור קל, של דברי סופרים, אתה נעשה נפרד בתכלית הפירוד מהשם, כמו בעבודה זרה ממש. אז יוצא שהאדמור הזקן משווה את כל עבירה לעוון עבודה זרה. אז הרי האדמור הזקן בעצם שואל על עצמו עכשיו. שואל במתרץ. הוא אומר, רגע, אבל כתוב שאם בא עכשיו גוי, ואומר לך, אתה יודע מה, אתה צריך להציל יהודי. אבל כדי להציל אותו, אתה צריך לעבוד עבודה זרה. לא, אסור. אסור לך לעבוד עבודה זרה כדי להציל יהודי. דרך אגב, אתן לכם דוגמה. כתוב בתורה שמרים הניחה את הטבע של משה בתוך היאור. אבל, אומר בתרגום אונקלוס, הוא מתרגם בתוך היאור על, על, לא במים, אלא על, על שפת היאור. אז בפסוק כתוב בתוך, ואונקלוס מתרגם לא בתוך המים, אלא על שפת הנער. אז זה תחליט. אז הרב מביא שהרגת שובר, אחד הגאונים, עומד על הבעיה הזו. והוא אומר, באמת, היא הניחה אותו על שפת היאור. אז למה כתוב בפנים בתורה? הוא אומר פשוט. הנילוס היה עבודה זרה של מצרים. ואפילו כדי להציל יהודי, להציל את עצמך, אסור להשתמש בעבודה זרה. ובכן היה אסור למרים להניח אותו בתוך היאור. היא הניחה אותו על שפת היאור. זה מה שאונקלוס אומר. אז למה בסוף הוא כן נכנס? היות שבאותו יום בת פרעה ירדה לדבול, כתוב שמה, להתרחץ מגילוליה, היא התגיירה באותו יום, היא ביטלה את התוקף של עבודה זרה של הנילוס, ברגע שהיא ביטלה את זה, הטבע של משה נגררה בתוך היום. אז אסור להשתמש בעבודה זרה כדי להציל יהודי. נכון? אסור. אבל, עבירה אחרת, אתה יכול לעבור כדי להציל יהודי. למשל, יהודי שחס ושלום מאוד חולה, ואומרים לו שהוא צריך, סתם דוגמה, לאכול בשר של סוס, אז יאכל בשר של סוס. אם יגידו לאכול, תקחוב את עבודה זרה, אסור. אבל בשר של סוס מותר לו. אז רגע, למה? כנראה שזה פחות חמור. עבודה זרה זה מאוד, זה מאוד מאוד חמור. ובכן, אפילו כדי להציל חיים של יהודי, אסור. אבל עבירה אחרת, שזה לא עבודה זרה, אם אתה צריך לעבור עליה כדי להציל יהודי, מותר לך. אז מה אתה רואה מפה? שעבודה זרה זה חמור, ועבירה אחרת זה פחות חמור מעבודה זרה. אז מה האדמור הזה כן אומר לי שכל עבירה זה חמור כמו עבודה זרה? שאלה פשוטה פה. האדמור הזה כן אומר, אתה עובר על עבירה, אפילו איסור קל של דברי סופרים, זה חמור כמו עבודה זרה. אבל הנה, אני אומר לך, לא. ובכן יש עבירות שהתורה מרשה לך לעבור כדי להציל יהודי, ועבודה זרה היא לא מרשה לך. משמע שזה חמור וזה פחות חמור. בוא נראה. אותו דבר לגבי עצמך. ייכנס עכשיו יהודי עם סכין, יגיד לך, תשתחווה לעבודה זרה, אסור. יערג ואל יעבור. אוקיי? עבודה זרה, שפיכוס דומים, גילוי הרועס. יגיד לך עכשיו, תאכל כשר או שאני אוהב אותך. תאכל, אז תאכל סוס. פה לא אומרים לך תמות, תאכל. יעבור ואל יערג. משמע שמה? פה זה כזה חמור, שאומרים לך זה כזה חמור, תמות ואל תעשה את זה. בוא, כנראה זה פחות חמור, אז עדיף שתעשה את זה ולא למות. אז יוצא לכאורה שבדינים הללו רואים שיש עבירות חמורות ועבירות קלות. אז למה האדמור הזה כן אומר לי שכל עבירה היא חמורה כמו עבודה זרה? אז בוא נלך לאט לאט. בוא נראה בפנים. הנה, ומה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות, וגם יעבור וגברות, וגם יעבור ואל יהרג, היינו נקודה. אז הוא אומר, קודם כל, כשהתורה באה ואומרת לך
שאתה יכול לחלל שבת כדי להינצל, למה באמת? עמוד 60, למטה. כן, למטה. אז קודם כל אומר ככה, כשהתורה באה ואומרת לך, תעבוד, תחלל שבת, אחד, כן, תחלל שבת כדי להציל בן אדם. תחלל שבת כדי להציל לו את החיים. למה? כי אם הוא ימות, אז הוא ימות. אם תציל אותו, אז הוא יוכל אחרי זה לשמור עוד 100 שבתות, 300 שבתות, 400 שבתות. אז תגיד עכשיו אותו דבר, תן לבן אדם לעבור את עבודה זרה, ואז מה? וככה כל החיים הוא לעבוד. פה אין לך את השיקול הזה. אדם עכשיו צריך למות. אומרים לך, אם אתה רוצה להציל אותו, צריך לחלל שבת. אז תחלל שבת. למה? כי תחלל שבת אחת עליו, וככה הוא ישמור 500 שבתות. אבל אם אדם עכשיו אומרים לו, תעבוד עבודה זרה או שהורגים אותך, אז אולי תגיד, אוקיי, תן לו עכשיו לעבוד עבודה זרה, ככה הוא לא ימות, ואז מה? ואז ככה, 500 פעמים בחיים הוא לא יעבוד עבודה, מי אמר לך שיעמידו אותו מניסיון עוד פעם? פה אין לך את השיקול הזה. תציל אותו עכשיו, תן לו לעבוד עבודה זרה, ככה, כל החיים הוא יכול, בעשה יש עשייה. אם פה באמת תצילו את החיים, אז אחרי זה שבת הבא ישמור שבת, עוד שבת ישמור שבת, או שמה. פה אדם עכשיו תגיד, אוקיי, תשתחרר לעבודה זרה, ככה לא תמות, ואז. כן. לא, אוקיי, מדובר. אתה מאפשר לו את פוטנציאל. בסדר, אז לוקחים את הסיכוי הזה. לא ברור, אנחנו מאפשרים לו לחיות כדי שהוא... אבל תראה, זה הולך... אז אתה תראה עוד מעט, אתה תראה. ובכן, תנו לסיים את ה... אבל לא, פה זה אותו מצווה. אני מחלל עליו שבת כדי שהוא יוכל לשמור הרבה שבתות. אני אתן לו לעבוד עבודה זרה, לא יערוק כדי מה? כדי שהוא לא יעבוד עבודה זרה כל החיים? אבל זה לא תעשן, בזה עשייה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אתם, אתם אומרים מאוד יפה. אתם אומרים מאוד יפה. אז לכן אתם תראו מה הרב הולך לענות על זה. אני רציתי שתגידו את זה. עכשיו בואו תראו. באמת יכלו לעשות אותו חשבון. יכלו לעשות אותו חשבון, אני עכשיו יציל אותו כדי שהוא ישמור 500 שבתות, אני אתן לו לעבוד עבודה זרה, ככה כל החיים הוא יכול לחיות ולא לעבוד עבודה זרה. אז למה לא עושה את השיקול הזה? אז הרב אומר, לא, אז לא תעשה. יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה. אוקיי? אז אני אומר ככה, אני אחלל עליו שבת, אני אתן לו לחלל שבת אחד, ככה הוא יכול לשמור 50,000 שבתות. אז אוקיי, אז אני אגיד, אוקיי, תעבוד עבודה זרה, אל תמות, וככה תחיה עוד 50 שנה, אז 50 שנה לא תקיים את המצווה, לא תעשה שלא לעבוד עבודה זרה. באמת, יכול לעשות אותו שיקול, למה לא עשו? לא, רגע, 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 רגע. עכשיו הרב אומר, יש לי עוד בעיה. אז לפי זה יוצא, עכשיו, לכאורה, אם לא עשו את השיקול הזה, האם זה אומר שעבודה זרה זה יותר חמור? אז אולי, לא, רגע, אנחנו חייבים לסיים את הקטע השלם, כי אם לא אנחנו נדחון מים. בואו תקשיבו. אז לכאורה, אם התורה לא עשתה שיקול הזה, לא עשו שתיקול הזה, עבודה זרה בשום פנים אתה לא עובר. אז יכול להיות שעבודה זרה זה כזה חמור, אני לא עושה את השיקול הזה. תמות, וזהו. למה? כנראה זה חמור כל כך, שאני לא מאפשר לך לא לעבוד כדי שאחרי זה תעשה את זה עוד 500 פעמים. שבת, כנראה זה פחות חמור. אז אני מרשה לך לחלל שבת. ככה זה יוצא. שעבודה רע זה כל כך חמור, שהתורה לא מרשה לך לעשות את זה. אין שום סיבה שום סיבוי שהתורה תרשה לך את זה. אז יוצא לכאורה שעבודה זרה יותר חמור משבת. ובכן שם התורה לא מרשה בשום פנים ואופן, למרות שהיא יכלה לעשות את השיקול, היא לא עשתה את זה. לכאורה, כן, באבמינה כל זה. בשבת היא מרשה. אז לפי זה יוצא לנו שעבודה זרה יותר חמור משבת. אז אם ככה, למה אדמו"ר הזקן אומר שכל עבירה זה כמו עבודה זרה? זה לא נכון. ובכן אתה רואה ששבת התורה מרשה לך לחלל, ועבודה זרה לא מרשה לך. אז בוא נראה. עכשיו הרב אומר, אבל תדע. היינו, תדע שהרי אומר זה לא ככה, למה? אני אקרא את זה לאט לאט. עכשיו התחלנו סוגריים למטה. תדע שהרי שבת חמורה ושקולה כעבודה זרה לעניין שחיטת מומר, לדבר אחר.
מה זה אומר? אדם שהוא מתמיד בלחלל שבת. כל שבת מחלל שבת. מחלל שבת, מחלל שבת, מחלל שבת, מחלל שבת, מחלל שבת. אוקיי? ואחד שהוא מתמיד לעבודה עבודה זרה. אז אומרים, אם שוחט כזה, אדם כזה שחט בהמה, הוא, הוא למד מלאכת השחיטה והוא נשר. אוקיי? עכשיו הוא גם, אז יש אחד מחלל שבת ואחד עובד עבודה זרה. ושניהם עשו שחיטה. אסור לאכול. אז פה אתה רואה פתאום לא, אתה רואה שבת כמו עבודה זרה. אז זה מוזר. לגבי חילול שבת, אומרים, אתה יכול לחלל שבת, להציל יהודי. אבל עבודה זרה לא. משתמע שמה, שעבודה זרה יותר חמור משבת. אבל לגבי שחיטה, אחד שמומר לחלל שבת, ואחד שמומר לעבוד עבודה זרה, הם שניהם חמורים אותו דבר. הם שחטו, אסור לאכול את הבשר שלהם. אז זה אותו חומרה. אז לגבי למות, זה לא אותו חומרה. לגבי שחיטה, זה אותו... אתה משגע אותי כבר. אז תחליט, זה יותר חמור, זה פחות חמור. אם אחד שמומר לחלל שבת, הוא מתמיד בחילול שבת, שחט בהמה, אתה מתייחס להשחיטה שלו אסורה כמו בדיוק אחד שעבוד עבודה זרה, מזה משמע שעוון שבת, עוון חילול שבת ועוון עבודה זרה שווים, ובכן אסור לאכול שחיטה של שניהם. אז למה שמה מותר לו לחלל שבת, וזה כדי להציל יהודי ועבודה זרה אסור? תחליט, אם זה אותו חומרה, למה פה אתה מקל פה את המשך? מאוד מוזר. מצד שני, שימו לב, שימו לב, יש שלושה עבירות שאדם צריך להתאבד עליהם. גילו ראיות, עבודה זרה ושחרור דומים. שבת לא, שבת תחלל. אבל מצד אחד אתה רואה ששבת ועבודה זרה. עכשיו, אם אחד הוא מומר לגילוי הראיות, אדם כל יום עושה ביות אסורות. הוא מומר. והוא עשה שחיטה, מותר לאכול את השחיטה שלו. אז זה גמרי מבולבל. אתה בלבלת אותי לגמרי עכשיו. אם זה כדי להציל יהודי, תחלל שבת. עבודה זרה לא. משמע שעבודה זרה יותר חמור. מצד שני, בשחיטה, שניהם אותו חומרה. והגילוי הראיות, ששבת צריך להתאבד, ושבת לא צריך להתאבד, אם הוא שחט מותר, ושבת אסור, לשאול את השחיטה שלו. אז תחליט, מה זה הבלבול הזה? אומר אדמו"ר הזקן, אלא גזר הסקוס ובו. זה לא על פי שכל. אין בזה טעם בדעת. אז אתם ראיתם שאין בזה שמחה, אין בזה שכל? אין בזה היגיון. לא, אתה רואה שלא. מה? לא, בוא תנסה להבין משהו. אדם... כן, אבל בוא תנסה להבין. אם אומרים, גילוי הראיות צריך להתאבד? שבת? שבת לא. אז למה שחיטה של שבת אסור לאכול? של מחלל שבת אסור לאכול? ושחיטה של מומר לגילוי הראיות מותר? לא, הפוך. אתה לא מבין. אומרים לך, או שאני הורג אותך, או תחלל שבת, תחלל שבת, אז הוא אומרת. תעשה גילוי הראיות, או שתמות. גילוי הראיות יותר חמור. אז למה זה ששוחט גילוי הראיות, ששוחט מותר לאכול את הבשר שלו, וחלל שבת מותר? אין לזה שכל. זה גזיר הסקוסוף. זה הקדוש ברוך הוא.
שהוא אומר...
כן, השם אומר. אנחנו מבינים, אין בזה שכל.
יש שכל מובהק שבגיד את הדברים לתודעה.
כן.
הוא אומר גזיר. לא, אומר
ש... אבל יש שכל מובהקים של אנשים שלא יודעים...
כן, 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 כן. כן, כן. הבנתי, כן. אז הוא אומר, אתה רואה שאין פיקוח. הוא אומר, תדע שהרי שבת חמורה בשקולה, כי עבודה זרה לי אנשחית את מומר לדבר אחר, מה שאין כן מומר לגילוי הראיות, אפילו אחי, ולמרות, ולאפילו אחי, פיקוח נפש דוחה שבת, למרות שבשחיטה יותר חמור, ולא גילוי הראיות. אז זה הפוך.
אתה חושב שאת הדברים האלה הם לאו דווקא הכי חמורים?
לא, גזירה סקוסוף. זה גזירה את הכתוב. בדיוק. השם גזר שבו תתאבד, ובכן אותו הקדוש ברוך הוא שאמר שמותר לחלל שבת, אז הוא אומר, אבל אם שוחט מחלל שבת, אסור לאכול את הבשר שלו. הוא אמר גילוי הראיות, תתאבד, אבל אם אחד שהוא עושה גילוי הראיות, שחט בהמה, תאכל. איך וזה? אין בזה שכל. זה רזק לעשות. לא. עכשיו שימו לב. בואו תקשיבו. אני אסביר לכם מה הנקודה פה. יש ביטוי במאמר חז"ל במשנה, שאומר, אני לא רוצה להגיד אותו בעל פה, הוא אומר ככה. איפה זה כתוב? רגע. כתוב, אל תהי יושב ושוקל במצוותיה של תורה, אל תהי יושב ושוקל במצוותיה של תורה, קלה שבקלות, חמורות שבחמורות שווים. אתם שמעתם מה שאמרתי עכשיו? המשנה אומרת, תחתי לסעטרי. היא אומרת, כולם שווים, אבל כשהיא אומרת שכולם שווים, היא אומרת, יש קל, יש חמור, אז זה לא שווה. אתה אומר, יש קלות וחמורות, כולם שווים. אז כולם שווים, אז אין קלות וחמורות. אז שימו לב, ברסידס מסבירים שבמצוות יש שני דברים. יש את העניין, מה שהמצוות הם הרצון של הקדוש ברוך הוא. אוקיי? המצוות הם הרצון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בנקודה הזו שהמצוות הם הרצון של הקדוש ברוך הוא, הרצון הוא לא מתחלק. השם אמר, אסור לעבוד עבודה זרה, אסור לחלל שבת, אסור לדבר לשון הרע, אסור, אסור, זה אסור, הכל אסור. עכשיו, בעניין הזה, שהמצוות הם רצונו יתברך, אין הבדל בין חטא לחטא. אין הבדל בין חטא לחטא. אותו השם שאמר, אני אוסר לדבר לשון הרע, הוא אמר, אני אוסר לעשות גילוי עריות, אני אוסר לחלל שבת, אני אוסר לאכול לא כשר, אני אוסר. אז בזה אין הבדל. ברגע שאתה עושה את זה, אתה עובר על הרצון של השם. כי הרצון של השם הוא לא לעשות. אתה לא במצוות עשה. השם אמר להניח תפילין, השם אמר לאכול מצה, השם אמר לצום יום כיפור, השם אמר, לא יודע מה, ללבוש ציצית, השם אמר, השם אמר. ברגע שאתה עושה, זה לא משנה מה, אתה עושה את הרצון של השם. כי השם, הרצון של השם הוא שכך וכך וכך וכך. אוקיי? בואו נחזור לעבירות שלנו. בנוסף לזה, כל עבירה, עושה בנפש פגם. בזה יש שוני בין עבירה לעבירה. יש עבירות חמורות שהפגם הוא חזק, ויש עבירות קלות שהפגם הוא פחות חזק. למשל, אומרים שהנשמה, הקשר שלנו עם השם, נמשל כמו חבל, שהוא שזור מ-613 חוטים. אז יש עבירות שאם אתה עובר עליה, הן נקראים עבירות קלות, מבחינה זו שחתכת רק חוט אחד. אז רק החלשת את החבל. יש עבירות, אתה לוקח סכין חותך, קראת. מבחינה זו יש עבירות, איזה פגם בנפש עשית? אז אני חוזר. מבחינה זו שזה רצון העליון, לא משנה על איזה עבירה עברת, עברת על הרצון העליון. אם עברת על הרצון העליון, זה נקרא עבירה. עבירה מלשון העברה. אתה עובר אוטומטית מרשות הקליפה, הקדושה, לרשות הקליפה. עשית עבירה, עברת על הרצון העליון. לא משנה איזה עבירה. וברגע שעברת על הרצון העליון, אתה נקרא רשע. עבריין. עבריין. אתה עברת על החוק. עבריין זה רק מי שהורג. מי שעובר באדום הוא עבריין. עבר על החוק. אני עכשיו עברתי על תקנת חכמים. עברתי על הרצון העליון. אני עבריין, אני רשע. כי עברתי על הרצון העליון. עכשיו יש עוד משהו. איזה פגם נעשה בנפש. בזה יש הבדל בין עבירה לעבירה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא איזה פגם עשית. ובכן, בשעת מעשה, בשעת העבירה עצמה, אין הבדל בין עבירה לעבירה. אתה עברת על הרצון העליון, אתה מנותק, עובר לרשות הקליפה, תלק. כשאתה תרצה לעשות תשובה, כשאתה, לא, אחר כך, כשאתה רוצה לעשות תשובה, כשהפגם הוא קטן, יותר קל לחזור, וכמה שהפגם גדול יותר, יותר קשה לחזור. בזמן העבירה לא משנה. תן לך דוגמה, זה לא דוגמה שכתוב בחסידות, תן לך דוגמה. אתה עומד במסדר של המגן, 200 חיילים. הוא אומר, עכשיו אף אחד לא זז. אף אחד לא זז. אוקיי? אף אחד לא זז, אסור לזוז. מי שזז, דמו בראשו. אחד יעשה ככה. ואחד יעשה ככה. באותו רגע שניהם זזו. שניהם עברו על הפקודה. אומר המגד שתיכם בחוץ, משפט. תצאו מהמזרח. שאחרי זה יבקשו חנינה, אז ברור של המגד יהיה יותר קל למחול למי שסרק את זה, למי שאשר מאשר למי שהוציא את הלשון, כי הפגם יותר חמור. אבל זה אחר כך. אחר כך יש הבדל בין עבירה לעבירה, כדי לתקן את הפגם. אבל בזה שעברת לרצון של המגד, אתה שווה. לא משנה אם עשית ככה או ככה. כי הוא אמר לו לזוז. זזת. ובכן עכשיו אנחנו נבין את הדברי חכמים. אל תהיה יושב ושוקל במידותיה של תורה. קלות שבקלות, חמורות שבחמורות. זה נכון שבעונש, זה נכון שבפגם יש הבדל. יש עבירות קלות כי הפגם הוא קל. יש עבירות חמורות שהפגם הוא חמור קשה יותר לתקן. אבל זה אחר כך. אבל זה שאתה עובר עליה, כולם שווים. בוודאי. קודם כל, עשית את הרצון העליון. ובכן כתוב שמה, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. ומה המשך? אז אמר, אתה אומר שאין, אתה לא יודע, ואתה בעצמך אומר זה קל וחמור. אומר לו, באמת באור האלוקי שאתה מביא לידי המצווה, באור הפרטי שאתה ממשיך בעולם, יש הבדל בין מצווה למצווה. אבל במה שהמצווה זהיר, מהירה את הנשמה, מהירה את העולם, זה אין הבדל בין מצווה למצווה. אבל זהיר, זה שמצווה מביא אור לנשמה, זה שמצווה מביא אור בעולם, זה שווה מצווה קלה כמחמורה. בשכר יש הבדל, בפרטים איזה אור. אבל קודם כל עשית את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אתן לכם מוכרח שזה ככה? שימו לב. אם אתם זוכים... אוקיי, זה יכול להיות, אבל זה לא... נכון, זה יכול להיות. עכשיו שימו לב, אתן לכם דוגמה נוספת. כתוב, שימו לב. אתן ראיה שזה ככה. ראיה שזה ככה. יש מצווה עבירה שכתוב עליה, שאם אדם עבר עליה, הוא לא יכול לתקן את העבירה. עכשיו שימו לב, מי זה? מי שבעל ערווה על גויה, והוליד ילד. טוב, הוולד ירד לעולם, אין תקנה. אי אפשר לתקן, מעובד שלא יכול לתקן. או למשל, אדם פצפש שמי ישראל. לא, נגמר. אז רגע, פה זה טעות, לא אין תשובה חדשה. לא אין תשובה, זה חמור מאוד, עכשיו תקשיב. כשאדם עושה עבירה יש שתי דברים. א' כל הוא עבר על הרצון העליון. ברגע שהוא עבר על הרצון העליון הוא נקרא עבריין. הוא נקרא רשע. זה הגדר שלו, רשע. אוקיי? בנוסף לזה, הוא עשה פגם, הוא עשה נזק. עכשיו, שהוא רוצה לתקן את כל הסיפור הזה, א' כל הוא צריך לצאת מגדר רשע, זה דבר ראשון, וב' לתקן את הנזקים. זה שתי דברים שונים. אז קודם כל, איך הוא יוצא מגדר רשע? שהוא עושה תשובה. מה זה עושה תשובה? הוא לוקח על עצמו שבעזרת השם את העבירה הוא לא עושה את זה. ברגע שהוא החליט, שהוא את העבירה הזו, מכאן ולהבא, לא עושה אותה יותר, אז הוא יצא מגדר רשע. השלב הבא, הוא צריך לתקן את הנזקים. הוא רוצה לעשות וידוי, תשובה, אבל זה אחר כך. יש, זה כמו שבאתי אליך הביתה ושברתי רעיתים. אז א' כל, עשיתי משהו שיחיס אותך, וב' עשיתי לך נזק. למחרת אני בא אליך הביתה, דופק בדלת, תשמע, אני מתנצל, מה שעשיתי לא יקרה עוד פעם, מחילה, מחילה. אתה מוכל לי, אוקיי. אתה מוכל לי, אתה לא כועס עליי. עכשיו הבא, אתה אומר, אוקיי, עכשיו תתקן לי את הנזקים. זה שתי דברים שונים. יש, אתה עברת לרצון העליון, עשית נזקים. עכשיו, מי שבא לרווה, והוליד ממזר. הכוונה שאין, אין, רגע. זה
הוא
על גויה. כן, סליחה, אתה צודק. על גויה, על גויה. אז זה שכתוב שהוא לא יכול לתקן, הכוונה שהוא לא יכול לתקן את הפגם. אבל אם הוא עושה תשובה, אז הוא לא רשע יותר. כי יש שתי דברים שונים. יש מה שאתה נקרא רשע, ויש הפגם שעשית. אז אתה תן איזה כתה לא יכול לתקן. למה? כי הוולד בא לעולם, זהו.
איך אתה בדרך כלל,
אבל אתה, אם אתה עושה תשובה, אתה עושה מייסה עמכו, ואינו נכרושה. זה שתי דברים שונים. אני, ממזר זה לא כמו גויה עכשיו, זה משהו אחר. זה, לא, זה לא ככה. שמה כתוב לגבי הגוי, יש, זה לא כתוב בחסידות, זה כתוב, זה סיפור חסידי, יש סיפור על הגויה שאם אדם עושה תשובה מאוד מאוד מאוד, אז הוולד יכול למות. אבל בואו, זה כבר למדנו בפרק זין את זה. אז בכל אופן, מה אני רוצה להגיד בסיפור הזה? אני רוצה להגיד שיש בעבירות שני דברים. יש מה שעברת על הרצון העליון ויש שעשית נזק. בזה שעברת על הרצון העליון, אין שום הבדל בין עבירה לעבירה. עברת על הרצון העליון. אתה הזזת כשהמגד אמר לא לזוז. אבל הנזק שעשית, כמה שהנזק קל יותר, יותר קל לתקן אותו, וכמה שהנזק חמור יותר, יותר קשה לנזק אותו. ובכן, מה שאומרים שיש עבירות קלות, עבירות חמורות, זה בתיקון הפגם. אבל בזה שעברת אין הבדל. אתן לכם דוגמה אחרת. אדם, יש מצוות, עבירות בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אוקיי? אדם גנב למישהו חפץ. מה זה תשובה? תשובה זה להחזיר לו. זה תשובה. זה לא נכון. להחזיר לו זה לתקן את הנזק. תשובה זה להחליט שאני לא גונב יותר. אז עכשיו, הגמרא שואלת, אדם עשה עבירה בין אדם לחברו, לא בין אדם למקום. גנב לי מישהו 200 דולר. ועכשיו הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שיהיה צדיק גמור. הכוונה הוא שהוא מתחרט, הוא רוצה להפסיק לגנוב. אומרת הגמרא, מקודשת. אומרת, רגע, תחכה קודם כל שיחזיר לו את ה-200 שקל, 200 דולר, אז מקודשת. אומר, לא. עצם העובדה שהוא החליט שהוא לא גונב יותר, הוא כבר לא רשע. הוא תיקן את העניין שהוא עבר לרצון העליון. הוא פרק עול מלכות שמיים, הוא קיבל על עצמו שוב בחזרה עול מלכות שמיים. העניין הנוסף, שהוא צריך לתקן את הנזקים שהוא עשה, זה להחזיר את הכסף, זה משהו נוסף. זה לתקן את הפגם. קודם כל הוא צריך לצאת מגדר רשע. רשע זה מי שפרק מעליו עול מלכות שמיים. איך אני יוצא מגדר רשע? שאני מקבל שוב על עצמי עול מלכות שמיים. אחרי שאתה חזרת בתשובה, ובאמת יצאת מגדר רשע, יצאת מגדר עבריין, השלב הבא הוא תתקן את הנזקים. ובכן זה ההבדל מה שאומרים, יש עבירה חמורה או קלה. אלא זה מה שהוא אומר. ובכן, שימו לב, אם אתם זוכרים מקודם אמרתי לכם, תקשיבו טוב. אמרתי, העובר על העבירה בשעת מעשה. בשעת מעשה נעשה נפחד מהשם בתחת הפירוק כמו בעבודה. למה? כי עברת על הרצון העליון. וברגע שעבר, בשלב זה, אצל השם, אין הבדל אם דיברת אבק לשון הרע או אכלת חזיר. עברת על הרצון שלי. אז איפה ההבדל? אז מיד הוא אומר, אם זה נסיים, אלא שאחר מה יישא החטא, שם ההבדל. בתיקון הנזק. בתיקון הנזק, אז אם הוא מעבירות שאין בהם קראת, הוא מיטה בידי שמיים, שאין נפשו אלוקית מיטה לגמרי, וניחת המשון בלוקים חיים, רק קצת נפגם, קצת דבקותה ואחיזתה בשורשה בחטא זה, אז יותר קל לו לחזור. ואם זה עבירה יותר חמורה, יותר קשה לחזור. לא, השם החליט כנראה שזה כמו בחוק. למה יש עונשים לפי רמת המעשים? אפילו בחברה מתוקנת, תמיד שיש מה...
זה חמור יותר.
כן. זה חמור יותר בנזק. כן. זה חמור בנזק. אני לא רוצה לגעת בזה עכשיו, כשבוע הבא. זה חמור בנזק. זה לא חמור בזה שעברת ברצון העליון, כולם שווים. בנזקים יש חמור וקל. בנזקים שגרמת. אוקיי? אני אסביר לכם למה בקצרה. בקצרה למה. אנחנו נלמד בדרת השם, הנשמה לא עושה עבירות. אוקיי? הנשמה היא דבוקה בהשם. הבעיה היא שהנשמה הזו, השם החליט שהוא מלביש אותה בתור גוף ונפש הבעמית. עכשיו, הנפש הבעמית שלנו מקליפת נוגה. כשאנחנו יצאנו מבטן אמא בגיל יום, אנחנו, היינו לנו נפש אלוקית לבעמית לקליפת נוגה. כשאנחנו עושים עבירה, אנחנו מורידים את הנפש הבעמית שלנו לתוך שלוש קליפות הטמאות. הבעיה היא, היות שהנשמה מלובשת בתוך הנפש הבעמית, כשהנפש הבעמית הולכת לקליפות הטמאות, היא מושכת את הנשמה איתה. אז היא בעצם, הנשמה בעל כוחה, מנתקים אותה מהשם. כי בעצם היא דבוקה בהשם, ולוקחים את הנשמה בכוח, הנפש הבעמית לוקח אותה לתוך השלוש קליפות הטמאות. והנשמה הזאת, למה היא לא מתנגדת? יש תהליך שעבר. יש דברים שגרמו לזה, אוקיי? הנפש הבעמית לא עושה חטא. גם בשעת החטא הייתה, והיא בתוך החטא, היא בתוך הכלא, היא אומרת, השם. כן, היא בכלא. פתאום הנפש הבעמית לקח אותו זה מועדון, בנות רוקדות, והנפש הבעמית רוקד, והאלוקית עושה, תוציא אותי מפה! אבל היא לא עושה כלום. היא בתוך הכלא. אז הנשמה מתנתקת מהשם, ואתה מלא את הגוף, זה מה שלמדנו, הגוף נעשה מרכבה, אוקיי? הפה נעשה מרכבה לאלוקות, אתה נדבק בקדוש ברוך הוא. אז זה, או זה, או זה, אוקיי? זה מה שלמדנו פרק חב ג' פרק חב ד'. עכשיו, כמה שנכנסת עמוק יותר יותר בתומה, ככה יותר, קשה לצאת. כמה נגעת בסמים? שבוע? אז יותר קשה לנקות את עצמך. אם נכנסת עמוק, 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 לך תצא עכשיו. אתה בפנים, בפנים, בתוך המיץ. זה הנקודה. עבירה חמורה, הכוונה היא שהנפש הבעמית נכנס עמוק בפח זבל, לא למעלה, למטה, במיץ. ומי לקחה איתה? הנפש האלוקית. עכשיו אתה רוצה לעשות בתשובה, מה צריך לעשות בעצם? הנפש הבעמית צריך לצאת משם. הנפש אלוקית מנסה להגיד לבעמית, בוא נחזור, בוא נחזור, בוא נצא מהמיץ. ומנסה לעזר, וככה. אז אם העבירה היא חמורה מאוד, קשה לבעמית לצאת משם ולהידבק בחזרה לאלוקית ולעלות למעלה. קשה לה. ואם העבירה היא קלה יותר, אז נכנסתי בתוך הזבל לא עד הסוף, אז קשה, קל יותר לצאת. אוקיי? כן, אז יוצא ככה. שזה הפירוש עבירה חמורה או קלה. עד כמה נכנסנה לתוך הבוץ? מי נכנס לתוך הבוץ? לא האלוקית. הבהמית. הבעיה היא שהיא משכה לשם את האלוקית. ואז היא מנתקת אותה מהמקור. היא לקחת את הנשמה שהיא דבוקה באלוקים חיים, ואומרת, אלה, בואי נשמה חמודה. עכשיו הולכים לזבל. שוק. מושכת אותה. והבהמית צועקת, הצילו, אין הצילו. האלוקית צועקת. כן? עכשיו, כמה שהיית בבוץ יותר, יותר קשה לצאת. לתקן. וכמה שזה היה פחות בוץ, צריך קל לתקן. זה בעזרת השם אנחנו נראה שבוע הבא. אבל בכל אופן, אבל זה חשוב לדעת שהנשמה, אופן זה הפירוש שאומרים שהנשמה מתנתקת משורשה. זה לא ברצונה. עכשיו, איך זה קרה שהבהמית עושה את זה? מה קרה לה? אז זה הסברנו בפרק ח' למשל. לדוגמה, כן? אמרנו בעצם, למה כתוב בחסידות שאדם מגיע לאיסור, זה מגיע קודם כל על ידי תאוות היתר, ואז מתאוות היתר מגיעים לתאוות איסור. אתם זוכרים למה? אנחנו יש לנו קליפת נוגה, נפש בעמית של קליפת נוגה. אם אני עכשיו לוקח כוס קולה, קר, טעים, ואני שותה אותו רק כדי לפנק את הגוף שלי, ממש לשם תאווה. אני מוריד את הקולה הזה לשלוש קליפות הטמאות, באותו רגע אני גם מוריד את נפשי הבעמית לשלוש קליפות הטמאות. כן, מי אל זה? שיעור תורה זה קדושה. לא, לשם שמיים. אמרנו, אם אתה אוכל לשם טייבה, אם אתה אוכל לשם הטייבה, אז אתה מוריד אותו לשלוש טיפות הטמאות, אתה מוריד יחד איתך את הנפש הבעמית שלך, אתה מטמא אותה. כי הנפש הבעמית שלך היא קליפת נוגה, ואתה מוריד אותה לשלוש טיפות הטמאות. ואז, שימו לב, ברגע שאני מטמא את נפשי הבעמית בשלוש טיפות הטמאות, עכשיו היא יכולה לרצות הכל, גם חזיר. ולכן למדנו בפרק תניא שם, שאם אתה רוצה תאוות יתר, זה סימן שפועל בך נפש, יצר הרע של יהודי. כי יהודי בא בסדר, הוא קליפת נוגה, אז הוא יכול לרצות קולה, פנטה, סושי. אם פתאום אתה רוצה כבר תאוות של גויים, דברים אסורים, זה סימן שהנפש הבאמית שלך נהיה כמו של גויים. הוא נהיה שלוש קליפות הטמאות. מה קרה לו? אתה עשית לו את זה, איך? עם הקולה. כולה קוס קולה, ירדת לשלוש קליפות הטמאות, הבאמית שלך, ואז היא ברועה, היא רוצה הכל. יש עוד מיני תהליכים, נדבר על זה בדורת השם שבוע הבא. סליחה על הדיכאון.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.